לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב עם שר המשפטים יריב לוין יחד עם השר דוד אמסלם והשר רון דרמר בכדי להכריע על קידום סעיפים נוספים בחקיקת הרפורמה המשפטית. כזכור, הבוקר התקיים דיון בין ראשי הקואליציה שהסתיים ללא הכרעה. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מציין כי מטרת הפגישה היא השאלה אם מלבד עילת הסבירות על הקואליציה לקדם חלק נוסף מהרפורמה במערכת המשפט כבר במושב הכנסת הנוכחי. המוסד מאשר הערב שסוכל פיגוע איראני נגד ישראלים בקפריסין. במשרד ראש הממשלה התייחסו הערב לדיווחים בכלי תקשורת במדינה, והודעה שפורסמה מטעם המשרד נאמר, ישראל מברכת את סיכול הפיגוע בשטח קפריסין נגד מטרות ישראליות. ישראל תמשיך לפעול כדי לגדוע את הטרור האיראני בכל מקום בו ירים את ראשו, כולל על אדמת איראן, לשון ההודעה. על רקע גל הטרור ולאחר הערכת מצב, בצהל הוחלט על תגבור נוסף של שני גדודים באוגדת יהודה ושומרון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי הכוחות יתוגברו החל מהיום, זאת בנוסף לתגבור הכוחות מהשבוע הקודם. שר החוץ אלי כהן הודיע כי שגריר אוקראינה בישראל יוזמן לשיחת נזיפה במשרדו בעקבות ההודעה החריפה שפרסמה השגרירות ובה האשימה את ממשלת ישראל שבחרה במדיניות פרו-רוסית. זו התבטאות קשה, אמר כהן. חרף המורכבות מול רוסיה, ישראל התייצבה לצד אוקראינה מתחילת המלחמה ועד היום, תמכה באופן פומבי בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונות שלה, ואף הצביעה בפורומים בינלאומיים בעד גינויים לרוסיה, כך השר כהן. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב להודעת המפכ"ל שהצהיר הערב כי לא ימשיך בתפקידו לשנה נוספת בתפקיד, ואמר, זה לא סוד שהיו בינינו מחלוקות מהותיות, אני מודה למפכ"ל על שנים רבות של שירות. כזכור, מוקדם יותר היום הבהיר המפכ"ל כי אין בכוונתו להמשיך שנה רביעית בתנאים שכאלה, והוסיף, לא אתן לסיטואציה המורכבת להשפיע על ההתנהלות שלי ולא של אף אחד מהשוטרים שלי. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ קרא הערב לראש הממשלה בנימין נתניהו לוודא שהשר בן גביר לא יהיה זה שימנה את המפכ"ל הבא. לדבריו הוא לא קשיר לכך וזה יהיה נזק כבד למשטרה, דברי גנץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
מזג האוויר מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בשלישי דומה, וברביעי תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
עד כאן, חדשות כל חי.
אז מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן.
שלום מאזינים יקרים, אתם על רדיו קול חי 93 FM, 92.8 FM. אנחנו כאן בתוכנית, אז מה עושים? בשבוע שעבר עסקנו בנושא של נוער מתמודד, זה היה מפגש השני בתחום הזה, בנושא הזה. בשבוע שעבר שמנו דגש על אם ואיך באמת לאפשר לילד מאתגר, מתמודד, להמשיך להיות בבית, לגור, וזכינו ברוך השם לתגובות מאוד מאוד מעניינות, טובות, חיוביות, א' על עצם העובדה שהנושא הוא עלה לשידור, ודובר, שמענו את דעות המאזינים, ובהחלט מהתגובות שהתקבלו, הייתה לזה תועלת לא קטנה. ובאמת על זה אני יכול רק להודות למאזינים, להודות לבורא עולם על הזכות שיש לנו לפחות לנסות לתת עוד נקודות למחשבה למאזינים שלנו. היום אנחנו נדבר על מודלים, על הבסיס בעצם, הקשר בין ההורה לילד. אנחנו נדבר על הקשר הסמכותי מול הקשר החברי. אפשר אולי להגיד את זה האם אנחנו מדברים עם הילד בגובה העיניים, או שאנחנו מסתכלים מלמעלה למטה. אנחנו נדבר על זה בכל מיני אופנים. יש לנו גם אורחים חשובים בתוכנית. נדבר על האם מה שהיה נכון פעם, כשאנחנו היינו ילדים, אני לא יודע מי זה אנחנו, אבל לפחות מה שאני יודע על עצמי זה כשאני הייתי ילד, האם זה עדיין עובד, האם זה עדיין מתאים. בקיצור, אנחנו ננסה להבין מה נכון ומה עושים ומה לא עושים, כדי להגיע להצלחה בחינוך הילדים. אתם מוזמנים לעלות לשידור, לומר לנו מה דעתכם בנושא, להתייעץ, לשאול, יכולים לשתף מניסיונכם האישי, שאני מאוד מאוד מאמין בניסיון האישי של כל אחד ואחד שיכול לתרום המון, לתת רעיונות ודרכים להתמודדות. מספרי הטלפון שלנו לעלייה לשידור, מספר הטלפון הוא 035-00-9393, 593-93, יש מספר הוואטסאפ לשליחת הודעות שזה 055-333-9393, או דרך האתר בלחיצה על חלונית, הודעה לשידור. אנחנו רוצים להודות לעורכת התוכנית אסתי הרשקוביץ, למפיק נתי שולמן ולטכנאי שלנו יוסף בן חיים, ואנחנו מאחלים לכם ולכולם האזנה מועילה ונעימה. אז מודלים, מודלים בחינוך. האם יש מודל של חינוך? איך אנחנו יכולים באמת להבין מה נכון, מה לא נכון? יש הרבה דברים, משפטים, הגדים, שמלווים אותנו בחינוך הבית, בניסיונות לעצב את הבית שלנו. וננסה אולי לפתוח את העירייה מהשלבים המאוד מאוד ראשונים כדי להכיר את המאפיינים על המרכזיים של הבית. אז באמת כל אחד מבני הזוג מביא את הצד שלו, מביא את הבית שלו, לבית החדש. הבעל מביא את הבית שלו, את ההורים שלו, את המשפטים, ההגדים שהוא מכיר ויודע, מביא את זה לבית. האישה מביאה את המאפיינים שיחדו את הבית שלה, וכך בעצם מנסים להרכיב מכנה משותף רחב כמה שיותר. וככל שהמכנה משותף רחב יותר, זה אומר שיש לנו יותר צדדים של הסכמה, דברים שאנחנו מודים עליהם, שאנחנו אפילו רוצים יחד להגיע אליהם, יעדים שאנחנו רוצים לכבוש יחד, אז אנחנו מאפשרים לעצמנו יותר סיכויים של הצלחה. כמובן שאת שאלת המה באופן עקרוני הרבה מאיתנו יודעים. מה צריך שיהיה? אנחנו יודעים. מה נכון שיהיה? אנחנו גם יודעים. איך לעשות את זה? כאן באמת מתחילות הספקות, הדילמות, הדרכים להביא להצלחה. מאוד קל לבוא כמובן כל אחד עם הצד שלו, עם המטען שלו, ולראות כמובן שזה הכי נכון. מה שאני גדלתי, זה מה שהכי נכון, עובדה, הנה, אני מביא את עצמי והדבר הטוב שבי. אבל לא בהכרח, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לנקודת המפגש, שבו אנחנו צריכים לקבל החלטה, שאנחנו צריכים להוביל את הבית לכיוון מסוים, אז אנחנו צריכים לחשוב איך עושים את זה. וצריך מאוד מאוד להיזהר את הדרך, מהי הדרך הנכונה שאנחנו מציגים את הדברים, קודם כל בפני עצמנו. אחרי זה איך אנחנו מעבירים את זה הלאה לילדים שלנו. בוודאי שתמיד תמיד יעלה הנושא של המודל, שזה אומר הדוגמה האישית של הבית, של ההורים בעצם, שהוא אחד המרכיבים המאוד משמעותיים שמשפיעים על הילדים שלנו. אנחנו עושים את זה בין באופן ישיר, בין באופן סמוי, מסרים שעולים ונגלים הילדים שומעים אותנו מדברים, שומעים את השיח שלנו, שומעים את ההתייחסות שלנו, רואים את התגובות שלנו, ואת כל מה שהם קולטים, הם מפנימים באופן חד משמעי. לאחר מכן, הם מתחילים פשוט להוציא את הדברים החוצה. מה שנקלט, בשלב מסוים יוצא החוצה. אז איזה מודל? מהו המודל הנכון? אז ישנם כמה מודלים שהייתי רוצה לנסות להתייחס היום. אנחנו ננסה לדבר על שני סוגים. בשניהם, לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות, וננסה להכיר אותם, לזהות אותם, כמובן יחד איתכם, המאזינים שלנו. וכמשפט פתיחה הייתי אומר, מכירים את המשפט הזה? הדור של היום, הדור של היום, זה לא מה שהיה פעם. אז מעניין, כי גם שאני הייתי ילד, אני זוכר ששמעתי את המבוגרים אומרים, איי, הדור של היום זה לא מה שהיה פעם. ואני חושב שעברו לא מעט שנים מאז שאמרו את הדברים האלה עליי, ועל אנשים בשכבת הגיל הבוגרת יותר, ואנחנו שומעים את הדברים שחוזרים על עצמם, המשפט הזה פשוט הולך וחוזר על עצמו. הדור של היום. מה זה הדור של היום? ומה זה מה שהיה פעם? זה לא מה שקורה היום. מה היה שהפסיק להיות? ומה שקורה? האם הוא לא מספיק טוב? האם יש לו את היתרונות שלו? הרי בסופו של דבר, אפשר להסתכל על שני הצדדים של המטבע, ולראות שיש פה תהליך של התפכחות, של התעוררות, תהליך של תבונה, של ערנות. יש דור שהוא הרבה יותר נאור לדברים, דור שהוא הרבה יותר מפוקח, דור שהוא הרבה יותר אפילו מתוחכם, דור שהולך וכובש יעדים ומגיע להישגים עצומים. מצד שני, אנחנו מפספסים משהו מאוד מאוד בסיסי בעיצוב של הדור הזה, שהופך להיות גם כן פרוץ במקום להיות גדור. זאת אומרת, יש לכל צד את היתרונות והחסרונות, ואנחנו חייבים להבין. אז מה זה הדור הזה? ממה הוא מכיל? מה קורה לו? מה מניע אותו? מה משפיע עליו? מה המיוחד שבו? אתם בוודאי מכירים את מה שהגמרא במסכת סוטה מביאה, את הדיבור שצריך באמת להעמיק ולהבין את המשמעות שלו. אבל מה שנאמר בעקבתא דמשיחא. בעקבתא דמשיחא כתוב חוצפה יזגה, כן, שהחוצפה תגדל. זאת אומרת, יש פה איזה מין אמירה שאולי נועלת את כולנו תחת קונספט אחד, משהו שאין מה לעשות, אי אפשר להימלט מזה. החוצפה תלך ותגדל בזמן שנקרא עקבתא דמשיחא, שכמו שאנחנו מבינים, אנחנו כבר נמצאים בתקופה הזו. ומה אחד המאפיינים שקשורים בנושא של חינוך? אז כמו שכתוב בגמרא, כתוב ש... האמת היא הנהדרת, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו בפני קטנים, בן מלמל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה. קיצור, יש פה איזה מין תיאור מאמת קשה, שבעצם נערים פני זקנים ילבינו. זאת אומרת, המעמד של הזקן יקבל תפנית משמעותית, ודווקא אותם נערים הם אלה שיבואו וילבינו את פני הזקנים. מה זה הלבנת פני זקן? מה זה המציאות הזאת שבן מלבל אב, ומה זה בת קמה באימה וקלה בחמותה? האם זה מציאות שאנחנו מובטחים לצערנו הרב שהיא תקרה? האם אנחנו באמת רואים את זה קורה? אז על איזה דור מדובר? האם זה הדור שלנו? האם זה הזמן? ובאמת, אם כן, אז בוא נשאל את עצמנו איך זה קרה? איך זה קורה שבאמת מגיעים למצב כזה שהדור הולך והנושא של הכבוד, מעמד ההורים, הזקנים, הולך ופוחת ואולי אפילו נרמס על ידי הנערים שבעצם לא באמת מבינים את הערך, אולי את הייחודיות של המבוגר, של הבוגר. ואז מה אנחנו צריכים לעשות כדי אולי לנסות לעצב, אולי לשנות, אולי להפוך את המציאות הזאת ולעשות מזה משהו באמת טוב, איכותי ונכון. לטובתנו, ואולי גם לטובת הנערים שלנו. לטובת הדור שהולך ובעזרת השם יהיה הדור הבא. לא לבוא ולטעון כלפיו מה יהיה עם הדור של היום שזה לא מה שהיה פעם. מה אנחנו יכולים כדי לעצב, כדי לבנות את הדור שילך ובעזרת השם יקים את ההמשך של עם ישראל.
Thank you.
אז בואו ננסה לתאר בעצם את המציאות שהייתה, אולי עד לא לפני הרבה זמן, אבל השנים שעברו, התקופות העתיקות יותר, הזמן שהעולם לא היה חשוף כל כך. ואם אני רוצה לדבר על מודל של סגירות, שזה בעצם המקום שבו ההורה הסתכל על הילד מגבוה, מקומו של הילד בבית, בתא המשפחתי, היה מאוד מאוד קטן. לא באמת נתנו לו הרבה מקום. אבל את המשפטים האלה שאני הולך לציין עכשיו, אתם בוודאי, בוודאי שמעתם ומכירים. משפטים כמו, בבית שלנו למשל, לא היה צריך שאבא יצעק או יכעס. מספיק שהוא הסתכל והמבט שלו היה מקפיא, ואי אפשר היה בהחלט, לא אפשר להגיד שום דבר. משפטים כמו כשהיינו נכנסים הבית, היינו מנשקים את היד של אבא או של אמא, וישר נכנסים לחדר. משפטים כמו כאלה ואחרים שמבטאים את המקום של הילד שהוא היה באמת מאוד מאוד מקובץ. לא היה לו הרבה מקום. הוא, אפילו אני יכול לומר, אין לו מידה כזאת של, זה לא התבטלות מרצון. כי בעצם המעמד של ההורה היה כל כך סמכותי, שהמקום של הילד היה כמעט דומם. זאת אומרת, לא באמת שמעו אותו. לא באמת נתנו לו מקום להגיד את מה שיש לו. הוא, בוודאי שהוא היה הרבה יותר מצומצם מהיכולת שלו להביע העמדות שלו ודעות שלו, כל שכן להתערב בשיחה. ילדים היו בחדרים, לא היה להם אפשרות לצאת מהחדר. אלה דברים שאנחנו אולי לזקנים שבינינו, למבוגרים שבינינו, אולי עוד חווינו את זה ואנחנו עדיין זוכרים את זה, אבל זה כבר בשנים האחרונות כמעט ולא קיים. אז אם נדבר על מה מוביל לכזה דבר, מה זה הסגירות הזאת, ומה עוד יכול להיות בה, אז במקום של סגירות, אז קודם כל אין חשיפה. הילד לא נחשף, הוא נשאר בגדר של מנוע מלדעת דברים, מנוע מלהיות שותף בדברים. סגירות זה אומר שאין מקום לשינויים, אין מקום לחידושים. סגירות זה אולי אפילו במקום שהילד עצמו חי את, באמת את רוב שעות חייו מעבר למסגרת החינוכית, הוא מבלה בבית, הוא לא יוצא, הוא לא נחשף, הוא לא יוצא לחברים. הכל קורה בבית. זאת אומרת, זאת הייתה מציאות שהייתה, והיה לה כמובן את היתרונות שלה, כי למשל, אם אני אתבונן ונסה להבין מה קורה בעולם של ילד כזה, אז תסכימו איתי שילד חי בעולם שלו, ויש איזה משהו מאוד עשיר בלהיות ילד, שהוא מפתח לעצמו את עולם של מושגים, מערכות יחסים, ובאיזשהו מקום הוא לא ממש נחשף לעולם של מבוגרים. אז הילדות שלו עדיין נשארת תמימה, נשארת טהורה. הוא חי בעולם קטן, עולם נחמד, עולם שאפילו תקראו, העולם שצבוע בכל צבעי הפסטל, העולם שמאפשר לו לדמיין, ולא באמת צריך להתמודד עם בעיות קשות. אז יש בזה יתרון. הוא חי בעולם שלו, הוא לא צריך להיכנס למערכות יחסים שבעצם לא תואמות את הגיל, את הבשלות הרגשית שלו, וכך הוא חי לו ונושם ומתנהל לו להנאתו, מה שנקרא. זה משהו מאוד מצומצם. מצד אחד, אין לו מקום להיחשף החוצה. הוא גם לא נחשף לסכנות, הוא לא נחשף למציאויות שיכולות להשפיע או לערער את המהות שלו, את הזהות שלו. הוא פשוט שמור וגדור. חי בתוך מערכת מאוד מאוד סגורה. כמובן שאם נסתכל על עוד יתרונות שיש לדבר הזה, לצורה הזו, אז מעמדם של ההורים נתפס בצורה מאוד מאוד חד משמעית. סמכות ההורית היא חד משמעית, היא מוגדרת, היא ברורה. הילד באיזשהו מקום מבין ויודע מהו המקום של ההורים, הוא לא מתערב, הוא לא מערער על מעמדם של ההורים. הוא בהחלט מקבל את הדברים כסמכות חד משמעית, טוטליטרית, ועם זה הוא מתנהל, וכך הוא מבין, ואין פה מקום לשנות, אין פה מקום להרהר. אז יש בזה את הצד היתרון שבדבר. אם ננסה לחשוב מה יכול להיות החיסרון, מה מחסיר ילד כזה שחי במציאות שהוא בעצם סגור ולא חשוף, אז אולי הוא לא לומד להתמודד במצבים שונים שיכולים לקרות בהמשך. אולי ההכשר שלו להכשיר אותו לחיים, שיש בהם את כל מיני סכנות בדרך, או אפילו דברים שאנחנו יכולים לתת לו לחשוב, לפתח בחשיבה, לא קיימים, כי הוא בעצם לא נחשף אליהם. ואת זה יהיה קשה לומר בדור שלנו, בתקופה שלנו, ואנחנו מדברים לפחות ב-20-30 שנה האחרונות, כיוון שהעולם נפתח להמון המון דברים, למציאויות שהמערכת שלנו מחייבת אותנו, שינויים שטובעים מאיתנו, גם אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו בעצם חייבים להשתנות בהתאם לצרכים שקורים לנו, ההתנהלות היומיומית דורשת מאיתנו, שלא לדבר על אולי החשיבה שיש לנו חובה לדאוג לעתידו של הילד, וזה אומר לפתח אותו בהתאם לקדמה שבעצם באה ומקבעת אותנו או דורשת מאיתנו להיות ערנים ולהכין את עצמנו, להכשיר את עצמנו לחיים שבהם יש דרישות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר רחבות, אפילו יותר מפורטות, עד כדי כך שבאמת מי שמבין ויודע שהעולם שאנחנו מתנהלים בו היום, יש לו הרבה יותר דרישות לדעת הרבה יותר דברים כדי להתמודד, כדי להתנהל, ולא רק בחיי היומיום, שלא לדבר על בכלל מערכת שלמה שדורשת מאיתנו איך לנהל אורח חיים נכון, בריא, תקין, מסובסד, מחולקל בצורה נכונה. אלה דברים שאם אתה לא חושף את הילד לדברים האלה, יכול להיות שהוא לא ידע, הוא ימצא את עצמו פתאום ביום אחד בעיר, הוא צריך להתמודד עם המון מערכות, להעמיד בית, איך זה עובד, מה עושים עם זה. יש מי שיגיד, עזוב, הוא יבוא היום, הוא ידע להתמודד, הוא יתמודד כמו שאנחנו התמודדנו, וככה גם הוא יתמודד בעתיד. מצד שני, בוא נראה, אולי אם אנחנו נגיד, בוא תראה לקראת מה אתה הולך, בוא תראה איך אתה בונה את העתיד שלך, בוא תראה איך אתה כן מכשיר את עצמך כבר מהשלבים האלה, לאן אתה רוצה להגיע, מה אתה רוצה לעשות, אולי אדרבה, הוא יכל לבוא ולרכוש כלים, וכבר מהשלבים הראשונים, כן, נכון, הוא יחשף, אבל מצד שני, הוא לא יתמוטט, ברגע שיהיה לו איזה משהו שבאמת ניסיון שיהיה לו קשה, הוא כבר לא יהיה כל כך קשה. אז זה בחינה אחת שיכולה בעצם לתת לנו להבין מה כנגד מה, היתרון מול החיסרון בנושא של מודל כזה. כמובן שיש לנו עכשיו את המודל השני, שאנחנו גם נצטרך לדבר עליו, המודל של הפתיחות. הפתיחות לעומת הסגירות, יש לה כמובן את היתרונות ואת החסרונות. ואם ננסה להבין מה באמת תומן הילד הזה שחי בבית שיש בו פתיחות, ועל איזה פתיחות מדובר, אז קודם כל העולם שלו, נדבר על עולמו של הילד. הילד בעצם יש לו מקום, הוא לא נחבא אל הכלים, הוא קיים והוא נושם והוא נמצא, ושומעים אותו, קודם כל משתפים אותו, מה יש לו להגיד, מה הוא חושב, מה נראה לו ומה לא נראה לו, מה דעתך בנושא הזה. יש אנשים שיגידו, מה זאת אומרת מה דעתו של הילד? מי שואל אותו מה דעתו? הוא ילד וזה הכל. אבל אולי לא. אולי העובדה שהוא נמצא בבית מחייבת אותנו להבין שההתפתחות שלו בבית היא דבר, החלק שלו הוא בלתי נפרד מהמערכת. ודווקא במקום הזה יש לו אפשרות להביע, ואולי כדאי אפילו לנו לשמוע, ולא רק כדי לתת לו את ההרגשה הטובה, שהוא לא זוטר, הוא אפילו משמעותי. אני בהחלט יכול לציין מצבים שנתקלנו בהם, שבהם הורים הבינו שדווקא מיקומו של הילד כל כך רלוונטי וכל כך חשוב, כדי שכן צריך לשמוע מה יש לומר, כן יש לו מה לדבר, ומתוך המקום הזה הוא בונה את האישיות שלו, מקבל אפילו ביטחון עצמי, מקבל יכולת לבוא ולהגיע את הדעות שלו, הדברים שלו נשמעים. דוגמה אחת, במקום של המקום שלו והמעמד של הילד במשפחה. למשל.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477.
שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפת מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפת מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
מעל 40 אלף ישראלים כבר עשו את השינוי, ועכשיו גם אתה יכול. לראשונה לגבר החרדי, תוכנית אבא קליל, להורדת הקרס ב-90 יום בלי להישאר רעבים. יירשם עכשיו לקבוצה הקרובה בטלפון כוכבית 5388, כוכבית 5388, או חפש בגוגל אבא קליל.
קופוני ענק בארנק. קופונים על אלפי מוצרים למשלמים באפליקציית הארנק של רמי לוי. נכנסים לחנות, מורידים בחינם את אפליקציית הארנק וחוסכים בענק. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
קונים מדרן עם ההגנה לחיים ומקבלים דפדפן לשנה במתנה. חייגו כוכבית 3230.
עכשיו איתכם. אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
והנה חזרנו, הפרסומות האלה כל פעם לוקחות אותנו לכל מיני מקומות, כי אנחנו רוצים רק להתחיל לדבר, אבל מה לעשות, זה חלק מההתקדמות והצורך לדעת להכיר את העולם לכל מיני גוונים שלו, ויש לנו מישהו שרוצה להתייחס מהמאזינים שלנו בתוך הדברים, ובוא נגיד ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי להגיד משהו, קודם כל ישר כוח על התוכנית, ואנחנו צריכים לפתוח בכבוד אכסניה. זה חשוב, כי אנחנו בסך הכל מנסים, זאת אומרת, התוכנית מנסה, ומי שגם עולה לעתיד לשידור, לתת מניסיונו, כדי להכניס את הילדים שלנו לחינוך או לדרך כמה שיותר טובה, כי כל הורה שהוא ממוצע או יותר ממוצע, או לא משנה, יש לו איזו שאיפה שהילדים שלו ילכו בדרך כמו שצריך. זה המטרה העיקרית, אבל איך עושים את זה, אז יש כל מיני דרכים.
אמת.
עכשיו, אני מתמקד פה איזשהו נקודה באיזה אזור מסוים של גיל. אני אומר שבסך הכל, האזור היותר מסוכן, או יותר מועד לפורענות, מה שנקרא, לילד, זה בין 12 לגיל 18. פחות או יותר שהוא מתחיל, יש ביניהם, יש מצב כזה שהוא מתחיל לרדת מהדרך, מכל מיני סיבות, התחברויות לאנשים לא מתאימים, וכל מיני דברים שמורידים אותו מהדרך. עכשיו, איך בן אדם, שהוא אבא, רואה את המצב הזה, ומה הוא מנסה לעשות כדי להחזיר את הילד הזה למסלול. עכשיו, מה שקורה, כל אבא, הוא רואה את בדרך אחרת, אבל אני אמיד כאן כמה נקודות קטנות בנושא הזה. אחד, קודם כל צריך הורים להיות במעקב כל הזמן אחרי הילדים שלהם, כל הזמן. זאת אומרת, אם הוא רואה שילד סוטה מהדרך, או אפילו בדיבור לא נכון, או בצורת ההתנהגות לא נכונה, הוא צריך ישר על המקום, לא למשוך את זה לעוד שנה, שנתיים, להגיד, אני אטפל בזה עד. לא, 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 במקום הוא צריך לטפל בזה.
אז אני רוצה...
לא לעזוב את זה ככה.
מעולה. בוא ניקח את הנקודה הראשונה שלך, וננסה אולי לחדד אותה. שאנחנו מדברים על גיל ההתבגרות, שדרך אגב, אני לא יודע עד כמה כבודו מעודכן, אבל מה שפעם דיברו על גיל 12, היום גיל ההתבגרות ירד לגיל 10 כבר. ושם זה אומר שכבר אנחנו צריכים לשים לב בשלבים הראשונים של ההתפתחות של הילד, לתופעות כמו, עוד בוא, אני לא חושב שבוא לא נמהר למקומות של הסטייה, הירידה מהדרך. ברגע שכבר רואים מאפיינים שהם לא מכובדים, דוגמה, דיבור שאינו מכבוד, חוסר ציות לדברים, אפילו חוסר הקשבה או מוכנות להקשבה, גם זה צריך לקחת בחשבון, כדאי אתה אומר להורים, ובה אנחנו פה מאוד מאוד מצודדים בגישה הזו, לעצור שנייה, וכבר בסממנים ראשונים לעצור, ואתה יודע מה אתה מזכיר לי? שהורים אומרים לי, ואני נתקל באנשים שמגיעים עם כל מיני פניות כאלה ואחרות, הילד הרביץ לאימא, אני אומר, סליחה, ילד לא יום אחד פתאום מרביץ לאימא. זה התחיל בתגובה ראשונה שהאימא התעלמה או לא עשתה את הפעולה הנכונה, ולאט לאט זה הלך וגדל. אז הנה הנקודה הראשונה שכבודו ציין, זה לשים לב לסימפטומים, וכבר בשלבים הראשונים...
כן, כן, לטפל במקום, במקום. עכשיו, בהמשך, האבא צריך תמיד להיות בליווי של הילד שלו. זאת אומרת, הוא לא עוצר אותו, הוא עומד מאחריו ומלווה אותו. וזה נותן לילד הרגשה טובה שאבא איתי, וגם שאבא... הוא אומר את הדברים, הוא אומר אותם, הוא רוצה את טובתו של הילד. עכשיו, ילד, לפעמים שאתה אומר לו, הוא לא שומע את זה. באותו גיל, 13, לא משנה, 14, 15, 16, הוא לא שומע. הוא שומע, אבל הוא לא מתייחס לזה הרבה, אבל לפעמים יש לו מה שנקרא, קוראים לזה הצעתה מאוחרת. זאת אומרת, הוא בגיל 20, פתאום הוא מתעורר, והוא אומר, הוא נזכר שאבא שלי היה אומר לי ככה וככה וככה, ואז כשהוא מתחיל להתמודד עם החיים, עם כל מיני מצבים, אז הוא רואה שאבא שלי אמר לי את הדברים לטובתי. זה, השאר האנשים אומרים את זה מכל מיני שיקולים, אינטרסים, טובות הונאה, כל מיני עניינים, והוא רואה פתאום שהוא מתמודד, פה שם את האוטו במקום לא מקום, בנה נכון, שמו לו כנס, זה עשו לו פה, נכנס פה מישבו, עשה לו איזה בעיה.
הוא לומד
לב. אבל הוא זוכר שאבא שלי אמר לי את הדברים רק לטובתי.
זאת אומרת, רק שהוא...
אמר לי לטובתי, שהייתי ילד, אז זה נשאר לו בלב, והוא נזכר בזה, ואז הוא יודע שאבא שלי אמר לי שצריך לשמור שבת, שצריך להתפלל, שצריך בית כנסת, לאכול כשר, ועוד ועוד, ללמוד תורה, דברים, אז הוא נזכר בזה, ואז כשהוא נזכר בדברים שאבא אמר, אז זה נטו, בלי שום אינטרסים, בלי שום שיקולים. רק לטובתי, אז זה יכול לתת לו את ההרגשה, ואז הוא יכול לחזור למסלול, אולי לא בגיל 13, 14, 15, אולי לא 16, אבל בגיל 20 הוא מתחיל לעשות את השקלול הזה בראש שלו, ואז הוא אומר, תראה, אבא שלי אמר לי את הדברים, ואבא שאומר דברים לילדים שלו, זה נכנס להם לראש.
אז אתה בעצם...
אוקיי. הוא מכניס להם לזה, ואפילו שהם לא מגיבים באותו רגע,
רק שנייה, ברשותך, אני רוצה... אני רואה שאתה באמת, באמת יש לך הרבה מה לומר. אנחנו רוצים לשמוע, לא יודע אם את הכל, אבל אני נשמע חלק מהדברים ונמקד את זה. שאתה בעצם מתייחס לעובדה שישנם דברים שהילדים שומעים, רק מה? רק בשלב מאוחר, הם באמת הוטמעו, הם באמת נכנסו, הופנמו, אבל באמת הם מבינים את המשמעות רק בשלב מאוחר יותר. וזה דברים שאני חושב שההגד פה, הוא לאו דווקא מכוון כלפי הילדים הנערים עצמם. זה מצד כן. אחד צריך להוביל את ההורים להבין שהדברים שאתם כהורים אומרים לילדים, הם נרשמים איפשהו, הם נחרטים בליבו של הילד, הם כן, נחרטים כן. במחשבותיו, אפילו בהבנה הפשוטה והבסיסית שלו. אלא מהי? לא תמיד הוא רק מיד עושה את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה. לפעמים זה לוקח זמן. בואו לא נשכח שגיל ההתבגרות עצמו, יש בו הרבה הרבה מטענים, תרתי משמע, שהוא טעון כל כך, והוא באמת לא פנוי כדי לקבל את הדברים. אבל זה אולי נקדיש לתוכניות בנושא גיל ההתבגרות בשלב מאוחר יותר. יש לך אולי עוד נקודה אחת שהיית רוצה... אז אתה בעצם, אני מבין, רוצה להתייחס לנקודה של הסגירות מול הפתיחות. מה למשל פה אתה אומר? אתה בעצם מצודד בבית פתוח או בבית שהוא יותר סגור?
תראה, אני אומר שילד לא צריך להיכנס לו לחיים יותר מדי, אבל להסביר לו דברים שהוא צריך אותם במשך החיים, וגם עוד דבר, אני לא יכול להתייחס לתאר בנושא שפתיחות, אבל קשה, לא תמיד אפשר לדבר על כל נושא עם ילד. אבל מה שאני אומר, זה דבר חשוב גם שאני חושב, שאתה, אבא לא גמר את החינוך של הילדים שלו בגיל 18, כך אני חושב, אלא אפילו שהוא כבר הילד גדל והלך אפילו גם מתחתן, אז הוא צריך את העצה של אבא, אז אפילו שהוא נשוי ואבא גר שם והוא גר שם, אז הוא יודע שאבא תמיד אפשר לדבר איתו ואולי ייתן לי עצה. זאת אומרת, אבא איתי, אפילו שאני כבר נשוי ויש ילדים, אבל אבא איתי, זה לא נגמר חינוך בגיל 18, אלא אם אני יכול כמובן, אם יש לי ידע ואם יש לי יכולת לתת לו הדרכה. אבל אני אומר שזה הרגשה שאבא נמצא איתך גם בגיל יותר מבוגר, שלא לבד, בזמן יש לך משכנתה, יש לך כל מיני סיפורים ובעיות, אתה יודע שאבא תמיד נמצא איתי, ואם הוא יכול לעזור לי, הוא ינסה לעזור לי, זה כבר נותן לי הרגשה טובה.
כוח, אז זה בדיוק גם הנקודה שממנה ניקח את הדברים של כבודו ונייחד אותם בעצם לנקודת הפעלה של ההורים לדעת שבעצם החובה שלנו כאן, אתה מדבר על הצורך של להקנות לילד את תחושת הקרבה, האהבה, התמיכה, שהיא באמת תמידית ואינה מפסקת לעולם. שר כוח, תודה רבה.
כל טוב.
אז כמו שאנחנו מזכירים לכם, תודה רבה למאזין שלנו. הנה ההתייחסות שמגיעה מבחינת מה אנחנו משפיעים בעולם של הילדים. עדיין לא ממש חידדנו את הנקודה עם המאזינים שלנו, ואתם בהחלט מוזמנים לטלפן אלינו, לשמוע מה העמדה שלכם. האם הבית שמתנהל על מודל שהוא יותר סגור, יותר סמכותי, או משהו שהוא יותר פתוח, דינמי, יותר מאפשר? מה היתרונות, מה החסרונות, מה עדיף על מה, מה אתם מעדיפים? וכמובן שאתם יכולים לספר לנו ולעלות לשידור כאן ב-03-500-9393, ויש לנו גם כן הודעות בוואטסאפ, 055-333-9393, ואנחנו מזמינים אתכם לאיזה שיר קטן בדרך. אז כשאנחנו באמת רוצים להבין מה נכון ומה לא נכון, לפעמים אנחנו צריכים פשוט להסתכל בעיניים. אתם יודעים, יש מצבים שבהם אנחנו כהורים יכולים לשבת בסלון, יכולים לשבת בפינת האוכל, ופשוט להרשות לעצמנו להסתכל על הילדים שלנו, בלי להגיד כלום, פשוט להסתכל עליהם, לראות אותם בסקירה כזאת, ולנסות לגלות מה העולם שלהם. אולי אפילו לדעת איפה הם. איפה אתה ילד שלי? איפה אתה חי? מה העולם שלך? מה מעניין אותך? מה מאפשר לך? מה קשה לך? וזה דורש מאיתנו לגלות איפה הילד שלי? איכן הוא?
בטרם למד לצעוד על רגליו, כבר נלקח מעולמו של אבא. עוד בטרם למד לצעוד על רגליו, כבר נלקח מעולמו של אבא. אני זועק איפה, היכן הילד שלי? אני זועק איפה, היכן החיים שלי? אני אותך תמיד חולם, ליבי כואב, ליבי זועם, היכן הילד שלי? רוצה לראות אותך ילדי, את ידך בתוך ידי, להרגישך כאן לצידי. כשעליתי מתימן, תמים הייתי עוד מזמן, את ילדי לקחו בעורמה, זעקתי לא נשמעה. את ילדי לקחו בעורמה, זעקתי לא נשמעה. תמיד חולם, ליבי כואב, ליבי זועם, היכן הילד שלי? רוצה לראות אותך ילדי, את ידך בתוך ידי, להרגישך כאן לצידי.
אז היכן הוא הילד שלי? אנחנו לפעמים באמת יכולים לעשות פעולה מאוד מאוד קטנה, פשוט להסתכל ולראות היכן הכוונה, איפה הוא נמצא, מה העולם שלו. ובאמת אנחנו אלה שנשקף לו את העולם האמיתי ונראה לו מה נכון ומה לא נכון, במודלים שאנחנו מייצרים. אני רוצה להזמין אורח לתוכנית שלי עכשיו, את הרב חנוך חן גלזמן, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב מצוין.
שלום וברכה. אז הציבור שלנו יודע שהרב גלזמן הוא גם יועץ חינוכי ויועץ יועץ ניסויים מזה הרבה שנים, ואני מההיכרות שלי יכול להגיד לכם עם הרבה הרבה סייעתא דשמיא והצלחה, אבל זה רק המעט שאני יכול להגיד כאן בשידור. אז הרב גלזמן, אנחנו היום מדברים על הנושא של מודלים בחינוך, בבית, שני הצדדים, צד הסגירות, שהוא עולם אחד, ועולם של פתיחות מהצד השני, ואנחנו מתמודדים עם, מצד אחד, במציאות שאנחנו חיים, עולם שהוא, כמו שמגדירים אותו, מאוד מאוד פרוץ, הרבה פרצות, והרבה דברים שהיינו רוצים לשמר ולא מצליחים. איך אתה, למשל, רואה את שני המודלים האלה של, למשל, בית שהוא מאוד מאוד סגור ולא מאפשר, לעומת בית שהוא פתוח? איך אתה מגדיר את זה?
היום ההגדרות מאוד מאוד נזילות. אומרים, הוא ירא שמיים, אבל פתוח. הוא פתוח, אבל ירא שמיים. כן. לא יודע איך להגדיר את זה. כל אחד מרגיש שיש פה איזה שהם שני דברים שכאילו רוצים להגיד גם את זה וגם את זה. זה לא סופר. Mm-hmm. השאלה מה זו פתיחות באמת. אם זה פתיחות, זה... האם הכוונה הפתיחות זה פריצות חס ושלום? או נכונות לפרוץ גדר? זה דבר שהוא לא נכון, כי הגדר נשברת אחרי.
אני באמת, אתה יודע, ממש מסכים איתך, שהמושג הזה פתוח, שאני נתקלתי בו בפעם הראשונה, לא הבנתי, מה זאת אומרת? הוא פתוח. מה זה אומר?
כן. נכון, יש איזה הגדרות שאנחנו לא יודעים בדיוק איך לקבל אותן. אולי ננסה להגדיר שיש סקאלה. בשני הצדדים של הסקאלה יש דברים קיצוניים. מצד אחד יש איזשהו פתיחות שהיא באמת יכולה להיות סוג של רפורמיסטיות, ליברליזציה כשיטה, חדשנות אובססיבית, כל דבר לנפץ, הכל לעשות מחדש, עולם ישן, עולם ישן עד היסוד מחריבה. מחרימה.
כן.
מה שהיה אתמול זה לא בסדר, הכל רק נהיה מחר. אולי נקרא לזה קידוש החידוש. יש אנשים שאין להם קידוש החידוש, זאת אומרת שאין שום דבר, אין בסיס, הכל רק מה שיהיה. ואני לא חושב שזה דבר נכון. מצד שני, על הסקאלה הזאת יש אטימות, יש הצד השני של הסקאלה, זאת אומרת איזשהו משהו, אל תיגעו במשיכה, כל דבר לא נכון, חדש אסור מן התורה, כל מיני ביטויים, לא חס ושלום מתכחש אליהם, אבל הם יכולים להיות גורמים לאדם שלא ישתנה, כי אנחנו לא יכולים לרכב היום על סוס ועגלה, להתכחש ליכולת המוטורית שיש בדור שלנו.
כן. אתה יודע מה, אולי בוא נזהר עם הדברים האלה, כמו שלמשל, ישנם דברים שכמו ששמענו, יש מאפיינים שמה שנקרא תלויים בגיל. אז יש דברים שמאפיינים את גיל ההתבגרות, או את הגיל המאוחר יותר, שאנחנו אומרים, כמו שאתה אומר, יש דברים שאתה לא יכול להתעלם, אנחנו כבר לא עם סוס ועגלה. ומצד שני, אנחנו גם רוצים לשמור על איזה מסגרת מסוימת, שהילדים לא ייפתחו לעולם, שבו הם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם. כי זה עכשיו, נכון. כי זה במודה, או כי זה באופנה, או המילה הזאת שהיא באמת משנה כל פעם צורה. אז כאן אנחנו צריכים באמת, איפה אנחנו יכולים, יש פה גבול? יש פה מקום שאפשר, אנחנו, בסקאלה הזו, על מה כן ומה לא?
אז אני חושב שבין האטימות לבין הרפורמיסטיות, או הצורך כל הזמן לחדש, יש איזו פתיחות, שזה משהו באמצע. זאת אומרת, נכונות לקבל הבנות אחרות, אבל כמובן באופן מבוקר, באופן זהיר, לדעת שאנחנו לוקחים סיכונים, אבל באופן מחושב. אנחנו לא יכולים להישאר על מה שהיה, ואנחנו גם לא יכולים כל הזמן רק לחדש. אנחנו צריכים לדעת בכלל, בדרך שלנו כמחנכים, יש לנו איזשהו יסוד מאוד מאוד גדול, חנוך לנער פי דרכו. גם כי יזכין לא יסור ממנה. זאת אומרת, מצד אחד זה חנוך לנער, מצד שני זה עתיד דרכו. איך אם אני רוצה לחנך אותו, אבל אני חייב לשמור את הדרך שלו בתוך העניין הזה. איך אני יכול לעשות את זה?
בוודאי שקודם כל להכיר קודם כל מה זה הנער, מה זה הדרכו.
נכון, נכון. אולי אני יכול לצטט פרשת השבוע. פרשת השבוע שלמדנו, פרשת השבוע, פרשת חוקת. אנחנו עושה רק עוד יום ראשון, עוד לא אותו, עוד לא...
עדיין ספוגים בעירה של מרים ובענני הכבוד, אוקיי.
אז אם אפשר לצטט את הכלי יקר, הכלי יקר אומר שפעם אחת משה רבינו הצטווה להקות את הצור. הקדוש ברוך הוא אומר לו בפרשת בשלח, להקות בצור. וכאן הוא אומר לו דווקא לדבר אל הסלע. אז הוא אומר ככה, ריקיתם לא נאמר, אלא ודיברתם. הוא מצטט מדרש בילקוט. כשהנער קטן, רבו מלמדו ומכה אותו. כיוון שהגדיל בדיבור מייסרו. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כשהיה סלע קטן, הקיטה אותו, שנאמר והקיט בצור, אבל עכשיו שהגדיל, ודיברתם אל הסלע. זאת אומרת, יש פה הבדל בגישה, לפי היכולת של המתחנך לקבל את החינוך. אם המחנך צריך לקבל איזשהו לפעמים, חס ושלום, אני לא מדבר רק כמכות, כשיטה, אבל אם הוא צריך לקבל איזשהו שינוי בדרך שלו, ולהגיד לו, לעצור אותו, ככה לא עושים. לפעמים, שהוא נכנס, החניך נכנס לתוך איזשהו מערכת של, של, של איזה לופ כזה, איזשהו, כל הזמן הוא חוזר על אותו דבר, חוזר על דבר, צריכים לדעת לעצור אותו, לפעמים צריכים לדעת לתת נוקה קטנה. לפחות ככה תורה מלמד אותנו. אני לא אומר שזה חס ושלום אפשר להוציא כעס או משהו כזה, אבל צריך לדעת לעצור אותו. אבל זה לא נכון לגבי נער גדול. לגבי גדול, אותה מכה שהייתה נכונה לגבי ילד קטן, כמו שהמדרש אומר, זה כבר לא נכונה כשהוא יגדיל.
זה לא טוען גיל כבר.
כשהוא יגדיל צריך לדבר אליו, לגמרי. והוא אומר עוד יותר, שככל שנה, הראה לנו הקדוש ברוך הוא, שאף על פי שאין דבר הזה שייך בסלע, אכפת לסלע אם אנחנו מקיים ומדברים, הרי זה אותו, זה אותו נס.
כן.
אבל למען אותו ובאו עניינים, ככה אני קורא מבחינים, לומר שאין נכון להקות בשבט כי אם נער בער, אבל שיגדיל תחת גערה במבין.
אז בוא ניקח אומרת, את ה... בוא ניקח, כן, אני שומע, אני שומע, תסיים את הנקודה הזו.
אז זאת אומרת, צריך לדעת איך המערכת שלנו משפיעה. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו משפיעים נכון. כשאנחנו משפיעים על נער קטן, על ילד קטן, שצריך לפעמים לעצור את ההתנהגות שלו, יש מציאות של, שהוא, כזה מה שהוא צריך לקבל. לעומת זאת, אותו נער שהוא גדל, והמכה לא תעזור לו, היא רק תמרמר אותו, היא רק תגרום לו לא לקבל. אז פה צריך לדבר איתו, ולדבר איתו באופן שהוא יבין, באופן שהוא יבין מה שאנחנו מדברים, זה לא חוכמה רק לדבר סתם.
אז בעיקרון, אני חושב שבעיקרון הנקודה היא, שזה דורש מאיתנו את השינוי, שזמנים שפעמים אתה פועל באופן מסוים, פעמים אתה פועל באופן אחר, אבל אתה בעצם מגיע לאותה מטרה, לאותו רעיון, שאם אתה נכון. צריך לכוון או לעצור את הילד, אז בשלב מסוים זה כמו שכתוב, אם זה בפאץ' במכה הזאת, שגם עליה היום אחד הוא נדבר על סוגי אנשים, אבל בוודאי שבגיל מאוחר יותר, זה לא שזה לא תקף, זה אפילו יוצר נזק. וזה, נכון. וזה בעצם מודל.
אני רוצה לתת עוד הגדרה כזאת, כמו שרשי מביא לנו, קורא בתוך ה...
מעולה, ברשותך, אבל כן. אני אגיד לך מתי אנחנו ניתן את ההגדרה הזו, מיד לאחר הפרסומות, כי מסמנים לי פה שהגיע הזמן לפרסומות, ואנחנו נחכה לזה מיד לאחר הפרסומות. אוקיי, נצא לפרסומות.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוח
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קודם כל, אני, הנס הפרטי שלי זה בזכות הצדיק ממוארוש, שזכיתי לקנות דירה מהמידר, שמאוד קשה לקנות מהם, בלי חובות, בלי כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
ספסל עם גב חלקי או מלא. אולי דווקא מרופד? סטנדרים? אולי שולחן? את זה נשאיר לכם. אנחנו נתמקד במה שאנחנו עושים הכי טוב. רייטי לוי, ריאות לבתי כנסת וישיבות. ספסלי ישיבה, סטנדרים, שולחנות, ארונות קודש ומחיצות. איכות גבוהה, שירות מצוין. מתאים למגוון התקציבים השונים. ניסיון רב במגזר החרדי. התקשרו אלינו לרייטי לוי להתאמה אישית. 04-376-1559.
מורים, רוצים להנות מהתפתחות אישית ושיפור בפרנסה? הצטרפו למכללת אורות ישראל, קמפוס אלקנה, ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי או ניהול מערכות חינוך. הלימודים פעם בשבוע בהפרדה מלאה ואווירה תורנית. הצטרפו אלינו, 03-90-61-200.
מזל טוב! חתונה או שמחה בקרוב? זה בדיוק הזמן לחשוב על אלו שאין להם. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מספר מנות לחתונת יתומים ונזקקים הנערכת בזמן השמחה שלכם ומתברכים. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. התקשרו עכשיו 036-777-777 036-777-777.
הזכרתם כבר ביטוח משכנתה? אז מה? לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר. התקשרו עכשיו 037-5. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI חברה לביטוח בע"מ.
קונים הדרן עם ההגנה לחיים ומקבלים דפדפן לשנה במתנה. חייגו כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
ואנחנו ממשיכים, ואיתנו הרב חנוכן גלזמן, ובדיוק עצרנו אותו בנקודה שאנחנו שומעים את דיבורו של רשי. כן, הרב גלזמן, אתה איתנו, כן? הרב גלזמן?
אני רוצה, הפסוק, הלו?
כן, כן, אתה איתנו.
כן, כן. פסוק שאנחנו אומרים, כל יום לפחות פעם אנחנו מצווים לומר אותו, אחרי הצהרת האמונה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו מזכירים לעצמנו את המצווה, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר רשי על הפסוק הזה, ואהבת, עשה דבריו מאהבה. רשי מסביר, אינו דומה עושה מאהבה לעושה מיראה. והוא מביא מתלמיד, הוא מביא ראיה מתלמיד, העושה אצל רבו מיראה, כשהוא מטריח עליו, אני חובה הולך לו. זאת אומרת, אם רב מדי מטריח על התלמיד, אולי זה מתאים למה שהרב מסוגל לעמוד, אבל לא בטוח שזה מתאים למה שהתלמיד מסוגל לעמוד. אם הרב צריך לעמוד, באלף, את יכולתו של התלמיד לקבל, כמו שאמרנו קודם, נער קטן צריך לקבל איזשהו... מעצור מסוים, נער מבוגר יותר, צריך לדבר אליו, צריך להסביר לו, צריך לעורר בו את המניעים, שהוא בעצמו ירצה לעשות את הדברים. עוד נקודה אחת, הוא צריך לעשות את הדברים מתוך אהבה. כי מי שעושה את הדברים מיראה, בסופו של דבר, כשקשה לו מדי, הוא מפסיק את הכל. ואז לא עשינו שום דבר. אם לא נעורר, בתלמיד שלנו את היכולת לאהוב את מה שאנחנו רוצים שלו, לעורר בו את החשק, את הרצון, את השמחה בעשייה שלו, נכפה עליו את דעתנו, נכפה עליו איזושהי התנהגות שאנחנו חושבים שהיא נכונה, אבל הוא לא בהכרח חושב שהיא נכונה, היא לא תחזיק מעמד, וזה לא דבר נכון. כך רשי אומר מפורש, העושה אצל רבו מיראה, כשהוא מטריח עליו, מה נכון והולך לו.
אז בוא נתרגם את זה רגע לדרך של עשייה. אם עכשיו אני רוצה בעצם לגרום לו, בעצם שעשה את הדברים מאהבה, והיום אנחנו רואים בהחלט הרבה הרבה שינויים בדרך, באיך להוביל את הילד, את החניך, כמו שאנחנו נוהגים לומר, להוביל אותו למקום שהוא ירצה לעשות את הדברים. אבל עכשיו, אחרי הכל, אנחנו רוצים גם להתחשב בדעתו באיזשהו מקום, שהדברים באמת יתקבלו על ליבו, יתקבלו על דעתו, ולא יצויר עכשיו שכל המהלך הופך להיות כמו, תלוי אם אני רוצה או לא רוצה, איך שאומרים, בא לי, לא בא לי. היום נתקלתי במקרה שתלמיד החליט שעכשיו הוא כבר בכיתה ו', והוא במצב שהיום אני לא הולך ללמוד. זאת אומרת, המקום שבאמת שמעתי את האמא אומרת באופן חד משמעי, זה דבר שהלך וגדל, כי במקום של להבין את הילד, כמה שהיא רצה לייצר גבולות, עד שהיום הגולם קם על יוצרו, והיום אני לא הולך, והיום הזה הפך להיות שבוע ושבועיים, וזה הגיע למצב שבשום מקום, זה לא נראה לו, יש לו דברים הרבה יותר מעניינים, להיות בבית, לעשות דברים אחרים, והוא בהחלט, והוא לא חשוף לדברים ש... הוא לא חשוף למדיה, רק פשוט הוא לא נראה לו. אז עכשיו אם אני בשאלה הזו של להביא אותו ממקום של אהבה, לפעמים אנחנו אולי קצת מתבלבלים בגלל הילד, שאנחנו כל כך רוצים שזה יבוא מאהבה, ואז... הוא אומר, עם כל הכבוד, אבל לא נראה לי. בא לי משהו אחר. ואז מה אנחנו עושים?
כן, אף למען היקר, אני רוצה להגדיר הגדרה שהיא נכונה בעברית, זה לא משחק מילים.
כן.
זה מילים שהן לא קרובות אחת לשנייה בכלל, הן משתמשות באותן אותיות, אבל הן לא קרובות.
אוקיי.
ושתיהן, שתי המילים האלו מבטאות כלים חינוכיים, שכל מחנך וכל הורה, צריך להשתמש בהם בו זמנית, וצריך לדעת את האיזון הנכון איך לעשות את זה. אני מתכוון לכלי אחד שנקרא הכלה, וכלי אחד שנקרא הולכה. שני כלים שכל מחנך חייב להשתמש בהם בו זמנית. מצד אחד, הוא צריך להכיל את התלמיד. אם הוא יבוא אליו רק בתלונות, תגידו, אתה לא בסדר בזה, אתה לא בסדר בזה. זה מה שרשי אומר, מטריחו והולך לו. אם הוא עושה מהיראה, אז התלמיד לא רוצה בכלל, כאן והולך. אז אנחנו צריכים להכיל אותו ולהגיד לו, או, זה טוב עשית, אתה מצוין, למדת טוב, אני רואה על העיניים שלך שהבנת, לא בטוח שזה נכון. אבל אנחנו נלמד להכיל אותו, ואנחנו נלמד לעודד אותו, אנחנו נלמד לראות בו את הצדדים הנכונים. דרך אגב, אם אנחנו לא נאהב אותו באמת, הוא לא ירגיש אהוב, הוא לא ירגיש מסוגל לאהוב, הוא לא מרגיש שאוהבים אותו.
הוא ירגיש את זה
מיד. צריכים לדעת לאהוב אותו. נכון, צריכים לדעת לאהוב אותו. צריכים לראות בו בעין טובה, לראות בו את הדברים הנכונים, לראות שהוא בן של הקודש ברוך הוא, ולאהוב אותו, ובאמת להגיד לו את הדברים, להכיל אותו, להגיד לו את המעלות שלו, לחייך אליו, לתת לו סוכריה כשצריך, או ליטוב שצריך, או תפיחה על השכם כשצריך. לכל גיל וגיל את מה שצריך לתת כדי לעודד אותו, כדי להגיד לו, הנה עשית, ואנחנו בוטחים בך, שאתה יכול לעשות עוד פעם, ועוד יותר, ולהגדיל את העשייה שלך ביותר. אנחנו מצפים ממך, לא מצפים באופן של, אוי ואבוי אם לא תעשה, אלא בטוח שתעשה, וזה יהיה נהדר.
זאת ההכלה. נראה לי שאת ההולכה נצטרך לחכות מיד לתחילת השעה הבאה, לשעה הבאה, כיוון שאנחנו צריכים להתקדם עם הזמן. אז אני אבקש לחכות עם ההולכה. נזכם רק את הנקודה הזו של ההכלה, שזה מושג שבאמת הלך וקיבל מקום בתודעה של הציבור, להכיל, שלפי דעתי צריך להבין מה המשמעות, להכיל, לתת מקום, לפנות מעצמנו, ואני חושב שהיסוד בלהכיל זה אומר לפנות קודם כל, להחסיר מעצמי כדי לתת מקום למישהו אחר, וכל שכן זה הילדים שלנו. ובתוך הצורך הגדול הזה של להכיל, של לתת מקום, אם אני לא טועה, אני כבר כן שומע את הגישה שהיא באיזשהו מקום יותר מחוברת לנושא של פתיחות. אני פותח מקום כדי לתת למישהו מקום. כי הסגירות בעיניי כרגע, רק בקונטקסט של המילה, סגור זה אומר אין מקום. פתוח, יש מקום. ואז אנחנו נחליט עד כמה ואיפה.
אני רק רוצה שיהיה ברור, כיוון שאנחנו מתחלקים פה לשני חלקי השעות, שמוכרחים את שני המרכיבים האלה לעשות ביחד, להשתמש בהם ביחד. הכלה והולכה, תכף אנחנו נסביר גם מה זה הולכה,
כן.
אבל היא נקודה ממש הפוכה מהכלה, אבל זה צריך להיות ביחד. מבחינת מולדוכה, במי מקרבת, לא, אנחנו לא יכולים להשתמש רק בצד אחד. עובר אחד, בצד אחד היום, בצד אחד מחר. צריכים להשתמש בשני הכלים יחד, חבל שזה מתחלק לשני החלקים של התוכנית, אבל אנחנו נראה בעזרת השם.
זה שני הקצוות, בסדר גמור. אז אנחנו יוצאים לפרסומות ומתראים... אלא פרסומות, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של התוכנית שלנו, אז מה עושים? היום מדברים על סגירות ופתיחות. רב חנוך חן גלזמן אורח שלנו, ואתם מוזמנים לטלפן אלינו, להיות שותפים, להשמיע, לשמוע, להציע ולייעץ, וגם לשאול.
את המבצע הבא אי אפשר לדפדף. הדרן, ההגנה הכי טובה לחיים במבצע ענק. רוכשים סמארטפון מתקדם מסדרות סמסונג הנחשקות מבית הדרן ומקבלים דפדפן סייפר בייסיק לשנה במתנה. אל תדפדפו, חייגו כוכבית 3230.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה. הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס ארבעת הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086644647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת לנרשמים. 086644647 שלוחה 2.
מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
קונים הדרן עם ההגנה לחיים ומקבלים דפדפן לשנה במתנה. חייגו, כוכבית 3230.
כולך היא תמיד מדבר אליי, כולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי
כל חי. כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11:00.